עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
בוקר טוב, בוקר טוב לכיפות וגם לדוב, בוקר טוב גם לשמש שמטיילת ברחוב. אין מה למהר, היום אין עבודה, יש זמן לסיפור, זמן לחידה. בוקר 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 טוב. הלא לילה, 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 זמן לסיפור, זמן לחידה.
בוקר טוב ירדן.
בוקר אור דידי, מה שלומך הבוקר?
אני בסדר, את קצת מנוזלת.
אני קצת מנוזלת, שנינו קצת מקוררים השבוע. יש לנו שיח מקוררים.
אבל היום אנחנו לא נהיה בענייני התקררויות, אנחנו נהיה בענייני שירים יפים.
נכון.
שזה דבר מאוד נחמד לעשות גם כשאתה מקורר, להקשיב לשירים יפים.
זה במיוחד נחמד לעשות כשמקוררים.
ואלה לא יהיו סתם שירים יפים, אלא שירים שהלחין אותם מישהו שכותב שירים ומנגינות של שירים כל כך, כל כך, כל כך בכישרון ובקסם, ובקיצור, מיקי גבריאלוב.
כן, מיקי גבריאלוב, המוזיקאי והגיטריסט, הוא כבר כותב המון שנים שירים.
איזה שירים למשל הוא כתב?
למשל, אני זוכרת את אוף גוזל, שזה שיר כל כך מרגש, פעם הייתי בוכה כל פעם שהייתי שומעת אותו. כן.
בתוך את השמיים.
איך הוא המציא את המנגינה הזאת?
תראי לעצמך, הייתה לזה מנגינה אחרת, נגיד. אוף גוזל,
כן.
השמיים. בכלל לא היה.
זה נכון. בכלל לא אותו דבר.
בכלל לא היה. ומה עוד? מה עוד הוא כתב?
הוא גם כתב את השיר אבא סיפור.
שזה גם.
אני לא יכול לישון.
מנגינה, ירח מסתכל לי בחלום.
זה ממש יפה.
נכון.
איזה מנגינה יפה, מה עוד?
והוא הלחין את אני ואתה נשנה את העולם.
נכון.
ואת אז תשתה קפה טורקי.
כי ותתעורר, ממש טוב.
אתה מצליח לכתוב מנגינות שהן מדלגות לך לתוך הלב, ונשארות לך כשאתה הולך ברחוב.
כן.
אתה יכול ללכת ברחוב ולשיר אותם, הן מזדמזמות להם מעצמם. אתה יכול בכל מקום, בכל מקום. שזה לא כל מנגינה ככה. יש מנגינות שאתה, רק כשאתה שומע אותם, אתה שומע אותם, אבל כשאתה רוצה לשיר אותם, אתה לא ממש זוכר איך זה מזדמזם.
כן,
נכון.
נכון.
זה למנגינות שיש עליהם איזה אבקת קסמים. אז אנחנו היום נשמע שירים של מיקי גבריאלוב כתב, בגלל שהוא כתב אלבום חדש לילדים, עם שירים לילדים.
לנכדים שלו.
אלבום שקוראים לו איזה בלגן, והשמועה אומרת שאולי אפילו אנחנו נזכה לפטפט איתו יותר מאוחר בתוכנית.
שמעתי דבר כזה, יש סיכוי כזה.
אז אם ככה, אני מציע מיד לשחרר את הכרכרה ולתת לה להתקדם בשביל, כדי שנתחיל לשמוע את השירים ונתקרב לרגע שבו אנחנו נפטפט עם מיקי. מה דעתך?
קדימה.
קדימה לדרך.
אמא אומרת שכבר הגיע הזמן, צריך לקום להסתדר ללכת לגן. קמתי מטושטש קצת באמצע החלום, במקום לאמבטיה נכנסתי לארון. איזה בלגן, איזה בלגן, לא מוצא את הידיים ואת הרגליים גם. איזה בלגן, איזה בלגן, שום דבר לא מסתדר לי כי אני עוד קצת קטן. רוצה קצת את הצצה, כי בא לי קצת מזה, שכבתי על הבטן, יצא לי פוק רזה. רוצה לקרוא לסבתא, יוצא לי סבלה. רוצה לקרוא לאמא ויוצא לי אבלה. איזה בלגן, איזה בלגן, לא מוצא את הידיים ואת הרגליים גם. איזה בלגן, איזה בלגן, שום דבר לא מסתדר לי כי אני עוד קצת קטן. אמא לב ואבא
בלן נסעו לאמסטרדם, הצמידו לי שומרת אף עם פלאפון חכם. רציתי קצת לשמוע ביוטיוב מוזיקה, ואז הפלאפון נפל ישר לאסלאם. איזה בלגן, איזה בלגן, לא מוצא את הידיים ואת הרגליים גם. איזה בלגן, איזה בלגן, שום דבר לא מסתדר לי כי אני עוד קצת קטן. איזה בלגן, איזה בלגן, שום דבר לא מסתדר לי כי אני עוד קצת קטן.
מחר מתוך צפרדי וקרפד, מאת ארנולד לובל.
קרפד התעורר.
יאוש, הוא אמר. הבית הזה הוא ממש בלגן. יש לי כל כך הרבה עבודה כאן.
צפרדי הביט פנימה דרך החלון. קרפד, אתה צודק, אמר צפרדי. ממש בלגן?
קרפד כיסה את הראש בסמיכות. אני אעשה את זה מחר, אמר קרפד. היום אני הולך לתפוס שלווה.
צפרדי נכנס אל תוך הבית. קרפד, אמר צפרדי, המכנסיים והז'קט שלך זרוקים על הרצפה.
מחר, אמר קרפד מתחת לסמיכות.
כיור המטבח שלך מלא כלים מלוכלכים, אמר צפרדי.
מחר, אמר קרפד.
הקורסאות שלך מלאות אבק.
מחר, אמר קרפד.
וצריך לנקות את החלונות שלך, אמר צפרדי. צריך להשקוט את העציצים שלך.
מחר, צעק קרפד, אני אעשה את הכל, מחר. קרפד התיישב לו על קצה המיטה. אוף, אמר קרפד, יש לי מצב רוח גרוע.
למה? שאל צפרדי.
אני חושב על מחר, אמר קרפד. אני חושב על כמה הרבה דברים אני אצטרך לעשות.
כן, אמר צפרדי, מחר יהיה לך יום קשה מאוד.
אבל צפרדי, אמר קרפד, אם אני ארים את המכנסיים ואת הז'קט שלי עכשיו, אני לא אצטרך להרים אותה מחר, נכון?
נכון, אמר צפרדי. אתה לא תצטרך.
קרפד הרים את הבגדים שלו. הוא שם אותם בארון. צפרדי, אמר קרפד, אם אני אשטוף את הכלים שלי עכשיו, אני לא אצטרך לשטוף אותם מחר, נכון?
נכון, אמר צפרדי. אתה לא תצטרך.
קרפד שטף את הכלים וגם ניגב אותם. הוא שם אותם בארון המטבח. צפרדי, אמר קרפד, אם אני אוריד את האבק מן הקורסאות והצחצח את החלונות והשקיע את העציצים שלי עכשיו, אני לא אצטרך לעשות את זה מחר, נכון?
נכון, אמר צפרדי. אתה לא תצטרך לעשות שום דבר מכל זה.
קרפד הוריד את האבק מן הקורסאות, הוא ניקה את החלונות, הוא השקע את העציצים... זהו זה, אמר קרפד. עכשיו אני מרגיש יותר טוב. אין לי יותר מצב רוח גרוע.
למה? שאל צפרדי.
כי גמרתי את כל העבודה, אמר קרפד. עכשיו אני יכול לשמור את מחר בשביל משהו שאני באמת רוצה לעשות.
מה למשל? שאל צפרדי.
מחר, אמר קרפד, אני אוכל פשוט לתפוס שלווה. קרפד חזר אל המיטה, הוא כיסה את הראש בסמיכות ונרדם.
ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר הדייר יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר כפר ירוק בין ארבעים פרדסים בשדות העיקר חוזר לבית מנשק אישה יפה וילדות אבא סיפור
ידיי. שלגיה סינדרלה הדובי ישני, ואולי זה רק נדמה לה, מי יושב על הכיסא שלי? אני אבא כלי בחלום. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אבל עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדיה, אוי ביי, והכל נשאר בתוך המשפחה. טוב טוב שנשאר.
ילד עם סוד, ילד עם סוד, גדול או בינוני או סוד קטן מאוד. ילדה עם סוד, סוד עם ילדה, עוד מעט נדע.
הגענו לפינה ילד עם סוד, ובפינה
ותיקה וחביבה, שלום,
שמחכה בה ילד. הנה שמעתי כבר את קולו.
שמעתי אותו. שמעתי שהוא מחכה.
כאן ממש בפינה יחד איתנו, מצטופף ילד.
אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
שלום.
מה שמך? מה שמך ילד?
קוראים לי בן.
קוראים לך בן. ושם חיבה, איך אפשר לעשות קיצור לבן? אי אפשר לעשות מה יקראו לך?
אי אפשר.
בדיוק, יש לך שם חיבה שהוא ירוך. איך קוראים לך בשם חיבה?
אולי בן בן.
בין בין בין.
לפעמים כן.
בין בין
בין בין בין
בין בין בין בין בין.
כן.
אז לבן יש סוד, כן, אני כן. רציתי לשמוע כמה שמות חיבאות הצליח להמציא לבן, אבל okay. אני ראיתי שנעצרת בתנופה. ולבן יש סוד, ואנחנו ננסה לגלות אותו, שמאחורינו שש שנים של ניסיונות, ולא כולם מוצלחים. בוא נראה אם נצליח הפעם. בן, אתה חושב, אתה נשמע לי ילד גדול, בן כמה אתה אמרת?
אני בן 10.5 בערך.
הייתה לי הרגשה שאת ילד גדול ועם סוד גדול. אתה חושב שאנחנו נצליח לגלות את הסוד?
אני חושב שאולי תצליחו ואולי לא, אני לא יודע. קשה לצפות את זה מראש.
וואו.
טוב,
בסדר גמור.
אנחנו ננסה, זה באמת, לא, מדובר בילד כן. חכם וסודי.
בסדר, בסדר.
אני,
בסדר.
יש לי רעניס.
אוקיי. שלוש, ארבע, ו...
ו...
בן.
בן.
האם הסוד שלך הוא שאתה רואה ואינו נראה?
לא.
אתה תמיד תמיד הולך עם כובע? יש לך אוסף כובעים?
לא.
אבל היסוד שלך הוא שאתה יכול להריח גם עם מרחקים גדולים?
לא, וגם לא ניסיתי, אבל אולי כן, אבל זה לא הסוד.
זה לא הסוד שלך.
זה סוד שהוא יחסית חדש או שמתמיד היה לך אותו?
לא תמיד, מאז שנולדתי הוא לא תמיד היה לי, אבל זה, בוא נגיד גם לא חדש.
לא חדש, קיבלת אותו בעטיפה?
כן, סוג של, כן, זה נחשב שקיבלתי אותו בעטיפה.
סוד בסקית בעטיפה.
חומרי ניקוי? משהו שקשור לחומרי ניקוי?
לא.
זה מתנת יום הולדת?
לא. זה היה מתנה, אבל לא לאיזה אירוע מיוחד. זה סתם היה.
לא.
סתם מתנה.
גופי? גופי? דג בסקית?
דג זהב?
לא.
זה בעל חיים אבל?
לא, זה גם לא בעל חיים.
זה איזשהו משחק?
כן.
איזשהו משחק. אם אנחנו נגלה את המשחק, אז אנחנו נגלה את הסוד?
הם לא בהכרח, אתם צריכים לגלות מה אני עושה איתו.
כן, כן, כן. כי אתה קיבלת יו-יו, אבל אתה לא משתמש בו בדרך היו-יואית המקובלת, אתה מחסל איתו זבובים. אתה כאילו מגלגל אותו, כשעובר זבוב, שלגם, אתה שולף את היו-יו, והוא פוף, מעיף את ה... הוא יתושים, נהיה יותר אנושיים.
לא.
לא אני יודעת, זה דבורים. משחק, זה משחק ארכיאולוגיה של חיפוש אוצרות, זה כזה שיש ביצה וצריך לחצוב מתוכה, ולגלות יש בתוכה משהו, נגיד דינוזאור קטן, או עצמות של דינוזאור ולהרכיב אותם, ואחר כך אתה הלכת והפכת להיות מגלה אוצרות.
לא.
זה משחק שצריך בשבילו סוללות?
לא, גם לא.
קפיץ? יש לו קפיץ?
האמת, יש מצב שכן, אבל אני לא יודע, אני אף פעם... זה כאילו, אם רוצים לדעת אם יש בו קפיץ, אז צריך להסתכל עליו מבפנים.
לשבור, לפתוח.
מכיוון שלא הסתכלתי מבפנים, אז אני לא כזה יודע.
לא, אל תסתכל, אתה אולי לא תצליח להרכיב אותו בחזרה.
נכון, כן.
זה עשוי מעץ?
לא.
הוא נכנס לכיס?
תלוי באיזה גודל הכיס.
זה משהו שכשאתה משתעשע איתו, אתה עושה את זה לבד או יחד עם חברים?
עושה לבד.
לבד? זה כאילו לקח לך זמן לרכוש את המיומנות? זאת אומרת, בהתחלה שקונים אותו, אומרים וואו וואו, עד שאני אדע לעשות איתו משהו.
כן, לקח לי זמן.
זה מין משהו שקשור לו...
זה
קוביה הונגרית?
כן.
כן?
כן.
וופה.
או, רגע.
אבל רגע, תנחשו בכמה זמן אני יכול לפתור אותה.
בן, אתה לא תגיד לנו מה לשאול, אנחנו המראיינים, אנחנו היינו בקורס מראיינות, ואנחנו נשאל את השאלות שנראות לנו נכונות ומתאימות, בן, אף שאתה בן 10.5, תן לנו את הכבוד המגיע לנו, בסדר?
אוקיי.
כמה זמן אתה יכול לפרק ולהרכיב אותה?
33 שניות, לא כולל לפרק.
30, רגע, רגע, אם מישהו מבלגן לך את כל, בוא נגיד מההתחלה, אתה יכול, בן, להסביר לילדים, נגיד ילדים יותר צעירים, שלא יודעים מה זה קוביה הונגרית. אתה יכול בבקשה רגע להסביר מה זה?
זה מין קוביה, כפי שאפשר לשמוע, היא מין עצויה ממלא קוביות קטנות, ובעצם צבעוניות כאילו, זה נראה לי שש צבעים, וצריכים להרכיב שכל צד שלה יהיה בצבע אחיד, ולא מבולגן, מה שנקרא.
אוקיי, כשמקבלים אותה, אז הצבעים מסודרים כשהיא חדשה בקופסה.
כן.
אבל כל פעם שמזיזים חלק ממנה, ואפשר להזיז מלא חלקים ממנה, אז הצבעים מתחילים להתבלגן, נכון?
כן.
כקוביות זזות. ועכשיו כשמנסים כן, נכון. להחזיר למקום ולסדר שכל צד יהיה רק בצבע אחד, הו-הו, זה קשה מאוד מאוד מאוד.
זאת קובייה שיחידה.
כן.
ואם מישהו ככה סתם, נגיד אני, מישהו סתם ככה, מקבל אותה מורבבת עם הצבעים, וצריך לפתור את החידה של לסדר אותה עם הצבעים, הוא כנראה זה ייקח לו ימים על ימים על ימים על ימים על ימים על ימים.
תראה, זה גם כנראה פשוט לא הצליח לו, כי הוא צריך לדעת איך לפתור אותה. אי אפשר לנסות לפתור קוביה הונגרית, כי צריך לדעת עד הסוף.
איך צץ לך הידע? איך למדת לפתור אותה?
קיבלנו קוביה הונגרית, ואז בלגענו אותה. אז אמא שלי למדה לפתור מיוטיוב, ואז גם אני למדתי לפתור, רציתי ללמוד, אז למדתי. ופשוט עשיתי את זה כל יום, או כל... כמה פעמים בשבוע, ולאט לאט פשוט התחלתי כבר להתרגל, לעשות קצת בעיניים עצומות, אבל לא את הכל.
בעיניים עצומות? רגע, אתה למדת מאימא או מהיוטיוב?
מהיוטיוב.
איפה יוצא לך להראות את המיומנות הזאת שלך? אתה לקחת קוביה לבית ספר?
בבית ספר, כן. עברתי בית ספר בכיתה ד', אבל בבית ספר הקודם, היו לי עוד שתי ילדים בכיתה שידעו לפתור את זה, את השיא שלי עשיתי בבית ספר. יום אחד ילד בא והביא כזה מכשיר שהוא מין כזה סטופר, ופשוט יצא לי 33 שניות.
וואי.
אני פשוט כזה מוציא את הקובייה, פותר ושואלים אותי, איך אתה הצלחת?
כן. אתה יכול לעשות את זה תוך כדי שאתה משוחח עם מישהו, או שאתה צריך שקט מוחלט?
אני יכול תוך כדי שאני משוחח עם מישהו, אני יכול גם לשוחח עם מישהו ולהסתכל עליו בעיניים ולפתור חצי מהקובייה.
יו, ירדן, את יודעת לפתור קובייה הונגרית?
פעם ידעתי. כשהייתי בגיל של בן, למדתי לא מהיוטיוב, כי לא היה יוטיוב, אבל היה לי ספרון עם הדרכות של מצויר, וידעתי, הצלחתי לעשות את זה, אבל זה כמובן נשכח ממני לגמרי.
וואו. אני רגע אחלוק איתך, שיות שלי אין את התכונות המצוינות שלך יש, של למדנות סבלנית, אז, ומצד שני, אני מאוד אוהב לעשות רושם על הסובבים אותי, אז כשמה שהיה נהוג בבית הספר זה להתעסק עם קוביה הונגרית, אז אני פעם רימיתי ולקחתי אותה הצידה וקילפתי את כל המדבקות, והדבקתי את המדבקות בצורה של כאילו פתרתי את זה. כן. טוב, אני מנסה לחשוב מה אנחנו יכולים להשמיע לכבודך ולכבוד הכישרונות שלך, גם בקובייה הונגרית וגם בלמידה. יש, אני חושב, איזושהי מוזיקה שקוראים לה ולס הונגרי, נכון, ירדן? פעם, 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 פעם.
נכון.
יש לזה איזה עניין הונגרי. בסדר, זה מתאים לך, זה ייתן לך הרגשה שכאילו,
אוקיי.
אחית באולימפיאדה וזה ההמנון?
אוקיי.
כאילו אתה עומד על הדוכן עכשיו, שמנו לך מדליית זהב, וזה ההמנון של ההונגרים, של הוואלס, של הקוביות.
מדליית זהב בצורת קוביה.
במקום הראשון.
זה גם יצירה לא קצרה, אני חושבת שאם ימדדו לך, אתה תספיק להרכיב במהלך היצירה הזאת, ארבע קוביות הונגריות לפחות.
בדיוק, להרכיב ולפרק, להרכיב ולפרק.
טוב, אנחנו כבר התפעלנו ממך גם מקודם, אבל עכשיו זה כבר באמת...
אז הנה, אנחנו מעלים אותך על הפודיום של המקום הראשון באולימפיאדת ההונגרים, אנחנו מניפים את הדגל עם הקוביה ההונגרית עליו, בסדר?
אני גם הולכת לרקוד.
לרקוד. תודה חמוד.
תודה רבה. תודה ששיחקת איתם.
ביי. ביי. היה כן.
בתוך הלב, שלומית כהן אסיף. בתוך הלב שלי יש עוד לב. בפנים עוד לב ועוד לב. בלב הכי קטן יש נקודה. מישהו נגע בה והיא רעדה.
Kuku kuhi tavo Kuku kuhi tavo מלא של זית ותבור. ארוכה מאוד הדרך, אין יודע את סופה, השנית הראינה במעופה. ברחובות אני פוסע, בין עיניים כל טובות, ואני יודע היא תבוא.
סיפרנו בתחילת התוכנית שאנחנו הולכים לשמוע שירים מאלבום חדש לילדים של מיקי גבריאלוב, ואפילו התפללנו בתחילת התוכנית שיצליח לנו ונצליח לפטפט עם מיקי גבריאלוב בעצמו. ירדן, את זוכרת את התפילה הזאת?
אם אני זוכרת, האצבעות שלי עוד מוחזקות.
ובכן, את יכולה לשחרר את האצבעות.
באמת?
כן, זה קורה, אני חושב שמיקי איתנו על הקו. מיקי, אתה איתנו?
אני על הקו, אני על הקו. אלן ירדן, אלן דידי.
שלום.
אתה אומר כאילו זה עניין של כלום. אני על הקו, אני על הקו. בשבילנו זה עניין גדול מאוד.
אנחנו מאוד מתרגשים לדבר איתך.
אני שמח לדבר איתך, אני שמח שאתם מתרגשים. זה רק מעודד.
קיבלנו את האלבום החדש שיוצא בימים האלה, שקוראים לו איזה בלגן, ואני מסתכל על העטיפה שלו, גם שמענו את השירים, אבל על העטיפה שלו, אני רואה איש מנגן בגיטרה, וילדים ככה יושבים למרגלותיו ומקשיבים. זה אתה בציור?
כן, זה הרעיון של אשתי שציירה את זה, אשתי מיכל, שהיא ציירת והיא ציירה כביכול אותי, שר הנכדים.
וזה באמת דבר שקורה? אתה לפעמים יושב עם הנכדים ושר להם?
בוודאי, מה זאת אומרת? עושים נכדים בשביל לשיר להם.
נו, זה לא כל סבא, מיקי. אתה אומר כאילו זה שום דבר.
לא, לא כל סבא עושה את זה. כמה נכדים יש לך?
יש לי 5, 3 בארץ ו2 בחול.
ומה אתה שר להם?
כל מיני שירים. אם זה מאלבום החדש, הם מאוד אוהבים את איזה בלגן ואת אימא לבאבא ל... האמצעית היא אורי, קוראים לה, היא אוהבת לשמוע את לשרוק בחושר, תכף זה יעבור. ואני שר להם את אבא סיפור.
וואו.
כל מיני.
איזה נכדים ברי מזל. הם גם מצטרפים או שהם יושבים בשקט ומקשיבים?
לא, הם מצטרפים, הם מצטרפים. ודאי, הם גם אוהבים שירים אחרים שאני... כתבתי או שרתי, אם זה שיר סיום שהם מבקשים הרבה פעמים, אבל זה פחות למבוגרים, אבל הם, זה מעניין שילדים גם אוהבים את זה. אתה יודע, יש,
נכון.
כן.
יש שם מילים כאלה מורכבות, כמו פסימיסטים, פיפוקיסטים, פיפוליסטים, פניקיסטים, הם, זה מדליק אותם.
כן, זה מתערבב על הלשון.
כן, זה מדליק אותם, זה מאוד מעניין לכתוב לילדים, כי אתה חושב שאתה כותב לילדים, אתה צריך להיות יא 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 כזה, ולכתוב להם כל מיני דברים. מצד שני, הם פתאום מבקשים לך דברים שמבוגרים שומעים, ואתה אומר, רגע, מה קורה פה, איך זה עובד עליהם?
כן.
ואני למדתי מזה הרבה בעניין הזה של לכתוב לילדים, סוג של לחן, סוג של מילים, זה לא פשוט להבין ילדים.
וכשאתה היית ילד, מישהו ניגן ושר לידך?
לא, אצלי בבית היו בעיקר ביום שישי אחרי, אתה יודע, ארוחת ערב קידוש, וזה אבא שלי היה איש מסורתי, ו... הוא אהב לשיר, בעיקר שירים שהוא גדל עליהם, זה שירים טורקיים, שירים בלדינו, לא הבנתי על מה הוא שר, אבל היינו מצטרפים, וזה מסורת שחדרה אליי, ולימים גם הקלטתי שירים כאלה.
ואיך קרה שהתחלת לנגן גיטרה?
אבל זה כבר סיפור אחר. אני חושב שבגיל 12 הייתי רואה את האלוויס השכונתי אצלנו, מנגן בין שני עצי קליפטוס ושר ג'יבריש, שירים של אלוויס.
מישהו אצלכם בשכונה שהיה מנגן גיטרה ושר, היית רואה אותו?
כן, זה הדליק אותי, הגיטרה הדליקה אותי מאוד. אחר כך ראיתי את זה אצל חבר, החלטתי שאני רוצה לנגן, ונדנדתי להורים שלי כילד קטן, קנו לי גיטרה קלאסית כזאת בגיל 13.
ההורים שלך סמכו שניגנת גיטרה?
לא, לא. ההורים שלי לא התלהבו מזה, ולהפך, היה לי איתם ויכוח. בעצם אמרו לי, מה זה השטויות האלה? תלך תלמד מקצוע. כי רציתי גיטרה, אז אבא שלי אמר לי, אתה תלמד מקצוע, ואז אני נגנח לך גיטרה.
אז איך זה קרה שלא ויתרת?
תיכון, הלכתי ללמוד תיכון מקצועי, ללמוד נגרות, כי הייתי טוב בנגרות. ועם זה, גם בזמן שלמדתי גיטרה, וגם בזמן שניגנתי כבר בלהקה, עוד עבדתי קצת בנגרות, עד שהייתי שאני מרוויח הרבה כסף מהופעות, אז הפסקתי בכל מקצוע אחר, הפסקתי. ונשארתי רק עם המוזיקה.
ואתה עוד עושה לפעמים נגרות?
אני לפעמים עושה, כן. היו לי תקופות שבניתי את כל הרהיטים בבית.
מה? כאילו מנסר, דופק, מדביק, עושה שולחן.
הייתי בהחלט, קניתי לי בלק אנד דקר, הכל מנסר ומקציע ומשייף ועושה הכל. אבל אני הרבה פחות מתעסק עם זה היום.
אתה ממציא המון מנגינות כל כך יפות. יש לך איזושהי דרך קבועה להמציא מנגינות? אתה עושה את זה כשאתה הולך, כשאתה יושב?
אני כמו קופסת צלילים, את יודעת. ואני כותף מדי פעם צלילים מחבר אותם. יש לי טעם, כן. והטעם שלי איתו אני יוצר.
וכשמגיעה מנגינה יפה, אתה ישר יודע שהיא יפה?
אני לא יכול לדעת. כשאני מתרגש ממנגינה או משיר שכתבתי, אז רק אני מתרגש, אבל זה הכי מרגש אותי ויותר מרגש אותי, זה שאני משמיע את זה לאנשים וחושבים שזה יפה ואוהבים את זה.
ופעם הייתה לך הפתעה ממנגינה? שכאילו לא שמת לב אליה כל כך ופתאום ראית שאוהבים אותה מאוד?
קרה לי הרבה פעמים, למשל השיר שלום, שמילים של אלתרמן, והלחנתי אותו וביצעתי אותו, לא התייחסתי אליו כשיר שיזכרו אותו, או כמה יאהבו אותו וכל זה, כי זה מילים מורכבות. פתאום בהופעות אנשים צועקים לי, תשיר את שלום.
הרבה פעמים אנחנו שואלים אנשים שאנחנו מדברים איתם, אם יש ילד ששומע ורוצה להיות מלחין ומוזיקאי כמוך, יש לך איזושהי המלצה לגביו? מה כדאי לו לעשות כדי...
אני קודם כל אומר לאנשים שמי שחולם על משהו, שינסה להגשים אותו בכל דרך שהיא. היום גם אפשר להרוויח ולהתפרנס ממוזיקה, זה לא מקצוע קל, אבל אני גם חושב שצריך ללמוד מוזיקה, להבין את הרקע ההיסטורי של מוזיקה בכלל, זה חשוב מאוד להתפתחות של מי שרוצה לכתוב מוזיקה, ולהתמיד. יש הרבה קשיים בדרך, הרבה פעמים לא מצליחים, זה כמו אדיסון שניסה 1,000 נורות, שרף אותם, בסוף הצליח לו אחד. ולפעמים זה לוקח זמן, אבל בסופו של עניין, אם יש כישרון, אז משהו טוב בסוף יצא מזה. ובסופו של עניין, לפעמים אני כותב עמוד שלם, ורק משפט אחד מתוך זה נשאר, שמוביל אותי למשהו אחר, שפתאום מעלה לי איזה רעיון של מנגינה, ולפעמים אני עושה את כל התהליך הזה, ואני יכול לשבת שבוע על תהליך כזה, בסוף אני זורק את זה, ואני אומר, זה לא שווה כלום. ובכל זאת, ברגע שאני מרגיש שיש מוטיב, שיש לו בשר, מה שנקרא, מאחוריו, שאני יכול להתעסק איתו, ללוש אותו ולפתח אותו, אז אני יודע. זאת אומרת, בכל זאת, איך אתה יודע? הוא אומר, זה עניין של הרגשה וטעם. מעבר לזה, אין שם כלום.
טוב, היום אנחנו בתוכנית נשמע את מה שלא זרקת, את השירים היפים, האלבום שקוראים לו איזה בלגן, זה אלבום לילדים שרואה אור ממש בימים האלה, ואנחנו מאוד ממליצים לשמוע אותו בשלמותו, ואנחנו נשמיע היום כמה שירים ממנו בתוכנית.
אני שמח מאוד, תודה רבה לכם.
תודה רבה, מתגבר, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
שם את ארץ ישראל, שם העבר. בסלע למצוא בו מים ולשבור שרב בלי אופטימיזם אין זוכים לפלט קריטיקיסטים, פטליסטים, דיכוכיסטים, אדרביסטים, אקשניסטים. אבל העם, העם כולו הוא אופטימיסטי.
וכל אחיותיה.
מי כתב?
מאת נורית זרחי. לתנינה היו שתי אחיות שגרו על ידה. הן היו תאומות, והשמות שלהן היו גול ויאת. גול גרה במעלית העולה, ויאת גרה במעלית היורדת. יום אחד צעקה גול ליאת מתוך המעלית שלה.
למה אני תמיד צריכה להזכיר לך כל דבר? את לא חושבת?
ובאמצע המשפט עלתה לה המעלית. וכששוב נפגשו שתיהן באמצע הדרך, והיא רצתה להמשיך את המשפט, צעקה עליה יד מן המעלית שלה,
תמיד את חושבת שרק את יודעת מה?
ובאמצע המשפט ירדה לה המעלית. הן נפגשו כל פעם רק לרגע, ובמקום להגיד רק מה שהכרחי, הן בזבזו את הזמן על מריבות ואחרו בחודש את יום ההולדת של אחותן הבחירה ועוד חודש בזבזו עד שהחליטו מה להביא לה לכבוד יום ההולדת. כי גול צעקה מן המעלית העולה,
נקניק נביא לה!
ויאת צעקה מהמעלית היורדת,
לא, היא אוהבת את זה! חרדל!
צעקה גול מהמעלית העולה. צעקה יאת מהמעלית היורדת.
היא תזלול את זה. אז מה נקנה לה מתנת יום הולדת?
נקנה לה לא מתנת יום הולדת.
ומהמעלית היורדת ומהמעלית העולה צעקו שני קולות בבת אחת.
יופי! אז היא בטח לא תשמח.
לא מתנת יום הולדת.
רעיון מוצלח, היא בטוח,
היא בטוח,
היא בטוח לא תשמח, לא מתנת יום הולדת.
רעיון מוצלח, היא בטוח,
היא בטוח, היא בטוח לא תשמח.
וכל אחת מהן נעלה מגף אחד וקווקו אחד, ושתיהן יצאו לדרך. הן נכנסו לבית של תנינה שהייתה בדיוק באמצע השינה. תנינה קפצה מהמיטה ואמרה בבעלה,
מי זה?
ואז ראתה את גוליית בבגדי החג שלהן. בסתר ליבה תמיד פחדה תנינה מאחיותיה. אמנם היא התחילה במחשפות קודם, אבל הרי ייתכן שיום אחד הן ישיגו אותה.
שבנה, אחיותיי היקרות, מה זה שבאתן לבקרני היום?
היום יש לך יום הולדת.
תנינה חשבה שהן מסדרות אותה, אבל כדי לא להסתדר, אמרה,
כבר היה לי אחד לפני חודשיים, אבל ככל שיהיו לי יותר ימי הולדת, כך יהיה יותר טוב. רק חכו רגע שקרה לקור כיוון.
כיוון שגול וית היו שתיים, גם היא רצתה להיות שניים. שיהיה שווה מול שווה. קור כיוון שכב על הגג והשתזף. תנינה חטפה אותו בחוסר סבלנות.
בואי נו.
שאלה את אחיותיה,
מה הבאת אני?
גול אמרה בצניעות,
אני, אחותי היקרה, הבאתי לך את קור כיוון.
איך את מביאה לי מתנה ליום הולדת את החתול שלי?
אמרה תנינה.
כן, אבל אילו רציתי, הייתי לוקחת אותו ממך, לא? אז לא לקחתי, ואם אני לא לוקחת, זאת אומרת שאני נותנת.
וית אמרה,
ואני בכלל לא צריכה את קור כיוון המגעיל שלך, אז המתנה שלי עוד יותר טובה.
תנינה התעצבנה, איזה אחיות יש לה? והיא אמרה בכל כוח האמירה שלה,
גול אחותי וית אחותי, אף פעם שתכן לא תשיגו אותי. גול אחותי וית אחותי, אף פעם שתכן לא תשיגו אותי. יוד אמוזין שקל ביסטוב אתר. תהיינה קצרות ממני בסנטימטר.
כך אמרה ופתאום נבהלה. ואם הן תישארנה גמדות, היא תהיה בסך הכל גמדה ועוד סנטימטר, לכן הוסיפה במהירות.
רק שנתכופף התכוונתי, כמובן.
ובליבה חשבה,
אז במקרה שהן תהיינה גמדות, אוכל אני להיות ענקית, ופשוט אתכופף שתי פעמים באמצע הגוף.
וקרה פתאום מה שקרה לה גם הפעם הקודמת, כשאמרה על עצמה שהיא יתוש, ובאמת נהפכה ליתוש. הפעם, אחיותיה, גול וית, נהפכו לגמדות. וכשהן התכופפו, הן היו בגודל שני גביעי יוגורט. ותנינה, שהיה לה גודל כפול, הייתה צריכה להתכופף פעמיים באמצע הגוף כדי להשתמש בכל הגודל שלה, אבל היא לא הצליחה. כי כל החורף היא התעצלה ולא התאמנה. היא ניסתה וניסתה להתקפל, אבל בכל פעם נפלה. עד שאמרה לאחיותיה,
תהיינה בחזרה בגודל שלכן וגם אני.
ומיד הן נהפכו לגול וית, והיא להיא. תנינה נעלבה כל כך מזה שלא הצליחה בכישוף, ופחדה כל כך שעכשיו גול וית באמת יצחקו לה, עד שאמרה לגול, שתמיד גרה במעלית העולה,
את תגורי ביורדת.
ולית, שתמיד גרה ביורדת, אמרה,
את תגורי בעולה.
ומיד מצאו את עצמן גול וית במעלית הפוכה ממה שהיו רגילות, והן הרגישו כמו תמונות שתלו אותן על הראש. אבל תנינה קפצה מרוב כעס ורקעה ברגליה על הרצפה. כי המעלית היורדת היא גם המעלית העולה. ורק עכשיו היא נזכרה.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
תנינה!
תנינה. היא גרה
במעלית עם חתול אחד לבן
שקראו לו קור כיוון. פעם הייתה חשבה שקראו לה
תנינה.
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 היא גרה במעלית
עם חתול אחד לבן
לבד.
הגדולים אומרים אתה עוד ילד, זה נכון אבל אני מבין, הם רבים אני נהיה מתוח, כי אני מבין. אבא צועק פתאום על אמא, אמא עונה לו חזרה, אבא משלים בסוף עם אמא, איזו הצגה. צועק פתאום על אמא, אמא עונה לו חזרה, אבא משלים בסוף עם אמא, איזו הצגה, איזו הצגה.
הגענו לסוף התוכנית.
לסוף התוכנית הגענו.
זה גם מנגינה שכתב מיקי גבריאלוב?
לא, זהו, זה לא מיקי גבריאלוב. זה אתה ואני הלתרנו את המנגינה הזאת.
הגענו לסוף התוכנית.
לסוף התוכנית הגענו.
נכון, מעניין מה היה קורה אם היינו מבקשים ממיקי גבריאלוב להלחין את זה.
כן, חבל שלא ביקשנו. זה היה יכול להיות מעניין מאוד. אז היו לנו המון שירים יפים בתוכנית הזאת, מהאלבום החדש.
זאת הייתה תוכנית כמו שטיח קסמים.
כן.
כאילו התיישבנו בתחילת התוכנית על שטיח קסמים, ואז הגיעו המנגינות של מיקי גבריאלוב, ולקחו את השטיח לשמיים, למין סיבוב טיול כזה באוויר. זה מנגינות כאלה, הם כמו רוח במפרשים.
ממש ככה, ממש ככה. כן, כן. אפילו שוחחנו איתו, זה היה מאוד מאוד מרגש. איזה משמח כל כך.
אז בוודאי שאנחנו נקדים ונגיד לו שוב תודה למיקי גבריאלוב ולכל המנגינות היפות, ולמי עוד נגיד תודה?
למפיקים ולאורחים שלנו, בנימין כהן ג'ייקובס ואור זוהי סולומוני.
בנימין כהן ג'ייקובס ואור זוהי סולומוני, תודה רבה לכם.
לטל בלחרוביץ' שמאתר את הסיפורים.
אז תשתה טל בלחרוביץ', תתעורר.
ולשחר סיטנר על החברות והייעוץ.
שחר סיטנר, הכי חמודה בעולם. זה כאילו אוף גוזל.
כן.
זה קשה לזהות, אבל זה...
מי שרוצה להשתתף בתוכנית שלנו...
מה הוא עושה?
מוזמן לשלוח לנו מייל, למייל הבא.
קיד, שטרודל,
GLZ.co.il.
ומה דעתך שנסיים את התוכנית בשיר שגם אותו הלחין מיקי גבריאלוב?
אני בעד, זה שיר נהדר שקוראים לו שיר מספר 8. רוצה לשמוע?
שהוא מתחיל נאנני די די די. קצת תימני כזה.
הוא קצת תימני, ילדים שלי אוהבים לרקוד אותו.
את יודעת לעשות קצת תימני?
כן,
אתה יודע. כן, את יודעת לעשות?
בטח.
כאילו אחד לצד הזה ואחד
אחד לצד השני.
וגם כאילו לשלב את הידיים בצורה כזאת של פרחים פרוחים תוך כדי?
לא, אני יודעת רק את הרגליים.
אז תנסי גם, כאילו לעשות מין כזה איקס כזה עם הידיים ולנפנף אותם כזה זה, זה משתלב מצוין. אני חושב שהתימנים עושים משהו כזה גם כן.
אתה צריך להדגים לי את זה.
תשאיר, אני אראה לך. טוב. שבת שלום.
שידור ציבורי.
גם ברחוב הזה שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. 10 קמ"ש פחות זה פי 2 סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
הזמרת היווניה, אלפטריה ארווניטאקי, במופע אקוסטי מיוחד עם השירים הגדולים מכל הזמנים.
אברדיה מודריאניקה, דרגודיה לארמניקה, פלונה מיליסו, מיינו דובלוס מוזוויסטו.
שלישי, 20:30 בערב, במוזיאון תל אביב לאומנות, ובקרוב בגלי צהל.
ציפורי לילה, מאחורי הקלעים. עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק המוזיקלי לואי להב.
אני זוכר שהייתי נוסע באוטובוסים עם הלהקה של ספרינגסטין, הם כל הזמן עושים לי חידונים על המקור של השירים.
הלילה בחצות, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם.